אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בישעיהו פרק כ"ט, ואנחנו בפסוק ט': "התמהמהו ותמהו, השתעשעו ושועו, שחרו ולא יין, נעו ולא שחר". כדרכו ישעיהו הנביא בפרק כ"ט פסוק ט' נוקט במשחקי מילים, כי התמהמהו זה משמעות אחת, תמהו זה משמעות שנייה. התמהמהו זה לשון מתינות, תמהו זה לשון תמיהה, התפלאות. למה כוונת הנביא? הנביא מתכוון להזמין את בני דורו למידת הזהירות, מה שכתוב בספר מסילת ישרים, שהמידה הראשונה של מידות המוסר זה הזהירות. מה זה זהירות? התבוננות. כוונה שאדם יעצור לרגע את שטף החיים ויתבונן בחייו, יתבונן במה שהוא עושה. אז זה מה שאומר, התמהמהו, תמתינו קצת, תסתכלו. ותמהו, כלומר תתבוננו, תהיו תמהים על, אומר רש"י, על קלקולכם. כלומר, אדם צריך לשים לב מה לא בסדר אצלו. התמהמהו, ממילא ותמהו. אם לא תתמהמהו, לא תתמהו. השתעשעו ושועו. מה זה השתעשעו? מלשון צעקה, כן? ושוע אל ההר, מלשון שבעה, שבעת עניים אתה תשמע. כלומר, השתעשעו, זה גם יכול להיות במובן של המתינו גם כן, כי הרי בשעשוע, אדם עושה דברים שהם לא דחופים. אדם שממהר, שעצה לו הדרך, הוא לא משתעשע. והשתעשעו, כלומר, תתבוננו גם כן, כמו תורתך השעשועי, שיש מחשבה של שעשוע, מתוך כך ושועו, ושועו, תצעקו, תתפללו וכדומה. זה בעצם מה שהנביא מזמין את בני דורו. אבל מה קרה? שחרו ולא יין, נעו ולא שחר. כלומר, הציבור השומע דברי הנביא הוא ציבור מבולבל ששחרו. מה זה שחרו? אדם משתכר, בדרך כלל מיין, שחרו ולא יין. למרות שלא היה יין, בכל זאת הם שיקורים. הם שיקורים כי הם לא רוצים לשים לב למה שקורה, נעו ולא שחר, וזה קרה בגלל שגם כי נסך עליכם השם רוח תרדמה. כלומר, גם בנבואה בפרק ו' ראינו שהנביא אומר, אשמן לב העם הזה ואוזניו הכבד, ועיניו השע. פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. כלומר, יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את האדם, וכדי להעניש אותו, הוא מונע ממנו לחזור בתשובה. הוא מביא אותו למצב כזה, שהוא כבר לא מסוגל אפילו להתבונן במצבו. אז זה מה שהנביא רואה בבני דורו. הוא אומר, גם אם היו מנסים להשתעשע או להתמהמה כדי לשים לב, אבל שחררו ולא יין, נעו ולא שחר, כי נסך עליהם השם, עליכם השם רוח תרדמה. ויעצם את עיניכם, כלומר, סגר את עיניכם, את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כיסה. כלומר, גם הנביאים לא רואים. על איזה נביאים הוא מדבר? הרי הוא עצמו נביא, אז מה הוא אומר שהנביאים לא רואים? הוא מתכוון לנביאי השקר, או אנשים שאולי הם נביאים, ואף על פי כן נסתמו דרכיהם. ותהי לכם חזות הכל, כדברי הספר החתום, אשר ייתנו אותו אל יודע הספר, למור, קרן הזה, ואמר לא אוכל, כי חתום הוא. מה זה? יש, במקום, יכולתם להתבונן, כן? חזות הכל. חזות, להסתכל על הכל. ובמקום להסתכל על הכל, וברגע שאדם מסתכל על הכל, הוא מבין את מהלך המאורעות, הוא יודע מה הסכנות, הוא יודע גם ממה להישמר. ותהי לכם חזות הכל, במקום להסתכל על הכל, כי דברי הספר החתום. מה זה ספר חתום? שיש עליו חותמת. כן, הרי מה זה ספרים של פעם? ספרים של פעם זה היה גליל. ואם הוא חתום, אתה לא יכול לפתוח. כלומר, אתה תשבור את החותמת, ואז תוכל לדעת מה כתוב. אז כי יודע ספר חתום, אשר יתנו אותו אל יודע הספר, כמו אדם שיודע לקרוא. למור קרן הזה, תגיד לנו מה כתוב בפנים. ואמר לו, אוכל, כי חתום הוא. איזה מין טענה זאת? אז מה תעשה? תפתח. הוא לא רוצה. כלומר, יש, מה? כן, בדיוק. כלומר, ראשי העם, במקום להסתכל, במקום שהחכמים יסתכלו על הדברים וכו', אומרים, אנחנו לא מבינים. כן, יש טענה כזאת גם בימינו, שאי אפשר מתוך דברי הנביאים להבין את התקופה שלנו. מסקנה, זה ספר מיותר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ספר שלא כל שימוש, חבל עליו. כן? לכאורה. לכאורה. כן. עכשיו, אשר ייתנו אותו, אל יודע הספר, לאמור, כאן איזה, אמר לו, אוכל כתוב, אז מה עושים? וניתן הספר על אשר לא ידע ספר. לאמור, קרן הזה. ואמר, לא ידעתי ספר. כלומר, מעבירים את הידיעות אל אנשים שבכלל לא מסוגלים להתבונן, לא מסוגלים להבין את המצב. בקיצור, יש מה שנקרא תסמונת מפורסמת, תסמונת הראש הקטן, שהיא מצויה מאוד אצל הציבור הישראלי. כלומר, מה אנחנו מבינים? אנחנו לא יכולים לדעת מה המשמעות של המאורעות וכדומה. זה קצת דומה למה שהגמרא אומרת, שהדור של עקבתא דמשיחא נאמר עליו פני הדור כפני הכלב. מה המשמעות של פני הכלב? אחד ההסברים שנתנו המפרשים זה שכאשר מקים הכלב עם מקל, הכלב נושך את המקל ולא את מי שמחזיק בו. כלומר, זה נקרא ראייה קצרה. אתה רואה את המאורעות מצד הופעתם המציאותית, הממשית, מה קורה באופן מיידי, ואתה לא רוצה לראות את הדבר בכל גודלו, בכל היקפו. כן, כמו שמנהלי מדיניות, לפעמים אומרים, טוב, יש בעיה, היה פיגוע. טוב, אז צריך לסגור מפה. היה עוד פיגוע שם, צריך לסגור משם. אתה לא פותר את הבעיה בשורשה. כן, אז יש כאלה שגיד שיפתור את הבעיה בשורשה, זה להתקפל לגמרי, אבל יש גם אפשרויות אחרות. אז זה בעצם מה שקורה כאן. הנביא מתלונן על הראייה הקצרה של דורו, רק הוא אומר שזה לא כל כך אשמתם, כי השם יפיל עליהם רוח תרדמה. כן, ואז הכל כדברי הספר החתום. אגב, יש פה קריא וכתיב, כן, בפסוק י' א', ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום, אשר יתנו אותו אל יודע ספר, כן, ככה קוראים, למרות שיש פה ה', נכון? יודע הספר. כן, מה זאת אומרת? שלא קוראים את המילה הזאת, את ה-ה. יש לך קריא וכתיב. אז זהו, כשיש קריא וכתיב, הכוונה שיש משמעות לאיך שקוראים, ויש משמעות לאיך שזה כתוב. שתי משמעויות יש. כשאומרים יודע ספר, אדם שיודע לקרוא ספרים. מה זה ה-ספר? מהו ה-ספר יותר מכל ספר? ספר התורה. כלומר, יודעים אותו אל יודע הספר. אבל ואם לא מוצאים אחד כזה, נותנים אותו אל אחד שיודע כל ספר. כן? כלומר, זה אפילו, זה, ובסוף, מי שגם לא יודע לקרוא. ויומר אדוני. יען. למה כתוב כאן אדוני באלף דלת נון יוד ולא יוד כאב אבקה כרגיל? מי שעושה דין. מישהו אדון, הבוס. כלומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא מתכוון לנהוג במידת הדין, אז כתוב בשם אדנות. ויומר אדוני, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני. ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה. כן, מה זה ניגש העם הזה? איפה הוא ניגש? למה ניגש? ניגש הכוונה, מתפלל. פשוט. ויגש אליו יהודה, נכנס איתו בדברים. ניגש העם הזה, העם הזה ניגש להתפלל, אבל הוא לא מתכוון ברצינות. כלומר, מאמינים בשם, אבל לא מאמינים שהוא באמת מתערב. יש משפט מפורסם, אני מאמין באלוהים, אבל צריך להיות ריאלי. מכיר את המשפט הזה? אני מאמין באלוהים, אבל צריך להיות ריאלי. זאת אומרת, שאתה לא מאמין. כן. אז גם פה, ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו. כיבדוני, הם יצאו ידי חובת תפילותיהם. וליבו ריחק ממני. ותהי יראתם אותי, מצוות אנשים מלומדה. כמו רובוטים, כמו שאמרת. ודאי, גם תפילה זה מלחמה. כן, עכשיו יש כאלה שאמרו, ניגש מלשון מתרברב. כמו להתגושש. כן, אבל זה קצת יותר דרוש. ניגש, פשוט ניגש אליי. אבל למה לא כתובה המילה אליי? כי באמת הם ניגשים בלי שזה יהיה אליי. כן, יש בבית הכנסת, לפעמים יש אנשים שאומרים את כל המילים של הסידור. ומתוך האנשים שאומרים את כל המילים של הסידור, חלק מהם גם מתפלל. כן, אז זה בעצם הטענה פה. אגב, מעניין שבימי ישעיהו הנביא עדיין לא היו תפילות חובה או נוסחאות של תפילה. אבל האדם היה ניגש לפני השם בכל זאת. אז ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו, כיבדוני. וליבו רחק, ריחק ממני. נכון. ואף על פי כן, עוד יותר גרוע. משהו קלקול גדול. היו מן הסתם מזמורי תהילים שאמרו מדי פעם, יכול להיות שהיו מטבעות תפילה מזדמנות, או הצהרות של תפילה וכדומה. לא, לא כמו שיש היום, עדיין. לא היה נוסח התפילה של ישעיהו הנביא. לא תמצא אותו. כן. וליבו ריחק ממני, ותהי יראתם אותי, מצוות אנשים מלומדה. כלומר, הם מלומדים, הם התרגלו. מלומד בתנ"ך פירושו מתורגל. כמו מלמד הבקר, שזה מה שמתרגל את הבקר ללכת בכיוון אחד. מצוות אנשים מלומדה. לכן, הנני יוסיף, מכאן שמדברים לפעמים בעברית ישראלית, גם אצל הנביאים, הנני יוסיף להפליא את העם הזה. אפלה ופלה. ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. מה זה הנני יוסיף? צריך להגיד, אוסיף. מה זה יוסיף? זה גוף שלישי. זה הקדוש ברוך הוא מדבר. כן, הנביא מצטט את הקדוש ברוך הוא. גמרת שם לעשות כל הרעשים האלה? לא, לא אתה. זה פשוט משגע. כל הזמן שומעים את הרעש, רעש, אני יכול לקרוא שזה ייגמר. ממשיך. מה? רגע, תן לי להסביר, אני אסביר הכל. למשל, אתה יודע שבעברית מודרנית, לפעמים אנשים אומרים, אני יבוא. אני יעשה. זה טעות. אבל השאלה היא, מה המניע הפסיכולוגי לדבר על עצמו בגוף שלישי? זה לא אני, זה מישהו אחר. אני יבוא, זה לא אני. האדם מרחיק את עצמו מן הזירה הקדמית. אז גם פה, הנני יוסיף להפליא, כיוון שהקדוש ברוך הוא מדבר על דבר רע שהוא יעשה. וגם, הוא בעצם רוצה להסתיר את עצמו. לכן הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי. כן, להפליא את העם הזה. מה זה להפליא? להקות. כן, להפליא מכותיו.
או אולי הרב שם להציע?
כן. כן, בבקשה. כן, מה אתה רוצה להציע?
אולי אפשר להציע שבעצם החוטא, בעצם, כתוב שביד יש לנו יתרים. למה אדם חוטא? כל חטא כלשהו, זה בעצם חיסרון של ניצוץ קטן של כפירה בקדוש ברוך
הוא. כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא נמצא. כן.
אז גם הוא יגיד, אני יוסיף.
יפה. כמוהם, גם אני. יפה. לכן הנה יוסיף להפליא. לטעם הזה, אפלה ופלה. אפלה גם להסתיר את עצמו. כן. ועבדה, ממילא התוצאה תהיה, ועבדה חוכמת חכמיו, ודעת נבוניו תסתתר. הרמב״ם אומר שזה קרה בדורו. כן, באיגרת תימן הוא אומר, הגענו למצב שאנחנו כבר לא מבינים כלום. כן, יש גם בדבריו של רבי עקיבא על ההתנהגות של רבן יוחנן בן זכאי עם אספסיאנוס, שהוא ויתר לו על ירושלים. אז הוא אומר, משיב חכמים אחור ודעתם מסכל. אז גם פה, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תיסתר. עכשיו, זה נאמר בזמנו של ישעיהו הנביא. בזמנו של ישעיהו הנביא היו נביאים. ואף על פי כן יכול להיות שמצב שבו יש נביאים, ובכל זאת יש הסתר פנים ואובדן החוכמה. מזה אתה לומד שלפעמים גם רבנים יכולים לטעות. נכון? מי אמר את זה? ישעיהו. בסדר, כי יש מי שכתב שרבנים לא טועים. קטסטרופה האמירה הזאת. רבנים יכולים לטעות. קורה. אמנם זה מצער, אבל זה יכול גם לקרות. הוי. עכשיו יש פה, הביטוי הוי מציין תוכחה. הוי המעמיקים מהשם להסתיר עצה. והיה במחשך מעשיהם. ויאמרו, מי רואינו ומי יודענו. מה זה מעמיקים מהשם? מה? מסתירים מהשם. כן, כלומר, להעמיק, לשים במקום עמוק, מקום שלא רואים. אז המעמיקים מהשם, אומרים, אנחנו נעשה דברים שהשם לא יראה. מעמיקים מהשם. זה לעומת הביטוי בתהילים. ממעמקים, קראתיך השם. באיזה מעמקים שם מדובר? ממעמקי הלב. אז יש מי שחושב שהלב שלו הוא מקום מסתור. אז הוא מעמיק מהשם. להסתיר עצה. המילה עצה בתנ"ך כוונה מחשבה. כן, למשל, אדם שם עצות בנפשו. כן, כלומר, הוא חושב מחשבות. אוי המעמיקים מהשם, להסתיר עצה. והיה במחשך מעשיהם. כלומר, הם סבורים שהמעשים שלהם הם בתוך החושך. ויאמרו, מי רואינו? הוא, מי יודענו? כן, כופרים בהשגחה. הפכם, אם כחומר היוצר יחשב, מי כי יאמר מעשה לעושהו לא עשני, ויצר אמר ליוצרו לא הבין. מובן? טוב. זה דומה לפסוק, הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, היוסר גויים הלא יוכיח, המלמד אדם דעת. זה פסוק בתהילים, מפורסם. מה אומר? אתם חושבים שמה שנכון לגבי הנברא, יכול להיות נכון גם לגבי הבורא. ואין לזה שום קשר. הפכם, מה זה הפכם? ההפך ממה שאתם חושבים. כן, להפך, אם כחומר היוצר יחשב, כלומר, מה זה חומר?
חומר גלם.
חומר זה החמר שממנו עושים קדרות. מה זה יוצר?
האדם.
האדם שעושה את הקדרות.
קדר.
אז זהו, בעברית מודרנית אומרים קדר, אבל זה טעות. בעברית של המשנה, מי שעושה את הקדרות נקרא יוצר, ומי שמוכר את הקדרות נקרא קדר. ובחנויות של הכלים בימי קדם היה קדר מבחוץ ויוצר מבפנים. היוצר נמצא בחלק האחורי של החנות, הוא עושה את הכלים. הקדר בוחר. לפעמים זה אותו אדם. הוא גם יוצר וגם קדר. או, הקדר מגיע עם הכלים שלו, עלול להישבר, קדרים באים. אבל אז הוא אומר, אם כחומר היוצר יחשב, זה לא ביטויים מופשטים, זה ביטויים ממשיים. האם אתה יכול להשוות את היוצר לחומר שלו? זה לא אותו הדבר. כי יאמר, מעשה, כלומר, דבר שעשו אותו, לעושה הוא לא עשה אני. כן, מה אתה חושב שלא ברור אותך? אז יהיה בוודאי, זה רטורי. ברור שאתה נבראת, אם נבראת, אז ריבונו של עולם מסתכל עליך, יודע את מעשיך. אתה לא יכול להסתיר את זה. ויצר אמר, מה זה יצר? לא. יצר פה זה יצור. דבר שיצרו אותו. כמו מעשה, דבר שעשו אותו. יצר, דבר שיצרו אותו. בסדר? מה? נכון, הוא חוזר על עצמו. נכון, זה מה שנקרא כפל, כפל הדבר במילים שונות. הביטוי הזה, כפל הדבר או כפל העניין במילים שונות, זה ביטוי שאתה מוצא אותו מאות פעמים אצל רד"ק, רבנו דוד קמחי, בפירושו על התנ"ך. וזה בדיוק ההפך מהגישה של המלבים. המלבים, כשהוא ראה את המשפט הזה, זה הרתיח אותו. לא, המלבים לא מקבל את העיקרון שיש כפל דברים בנביאים. הנחת היסוד שאם כתוב, נגיד, אני יודע, אם יום, כי יאמר מעשה לעושה ולא עשני, ואחר כתוב ויצר יאמר, אומר לי יוצרו לא הבין, זה שתי משמעויות שונות לגמרי. כן, מי צודק, הרד"ק או המלבים? שניהם צודקים, אני חושב. כלומר, זה גם נכון שיש חזרה, אבל זה גם נכון שלחזרה יש משמעות. בסדר? אז לכן טוב ללמוד גם את הרד"ק וגם את המלבים. אז כי אמר יצר ליוצרו לא הבין. כן, יש הבדל, הרי דבר שהוא נעשה במעשה, זה לאו דווקא עם כוונה. כן, כלומר, יכול למשל הגשם מצמיח את החיטה, הוא לא מתכוון לזה. אבל היוצר ודאי מתכוון לצורה שהוא נותן לקד. לכן הוא אומר, יאמר מעשה לא עושה ולא עשה אני, וקל וחומר יצר יאמר ליוצרו לא הבין. אבל זה הקושי היותר גדול. הלו עוד, הרי זה, רואים את זה, טוב, יש בתורת הקבלה, יש הבחנה בין ארבע עולמות, נכון? אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. יצירה ועשייה זה מה שנוגע לענייננו. יצירה נעשית מתוך כוונה, עשייה נעשית אפילו שלא בכוונה, כמו חוקי הפיזיקה. כן, זה הכוונה. הלו עוד מעט מזער ושב לבנון לקרמל סליחה. והקרמל ליער יחשב. הבנתם? הלו זה וכי לא. עוד מעט מזער. מה זה מזער? מעט, ממש עוד מעט זמן. ושב לבנון, הלבנון יחזור להיות קרמל. מה ההבדל בין לבנון לקרמל? לבנון זה מקום עם עצים גדולים. קרמל זה מקום עם עצים, זה מדולל. והקרמל ליער יחשב. מה זה יער? מה? זה בעברית מודרנית. יער זה גם מקום לפעמים גלוי לגמרי. מלשון ערווה. דבר גלוי. זאת אומרת שהארץ הולכת ומושמדת. אבל יכול להיות עוד משמעות נוספת. המילה לבנון זה גם כינוי לבית המקדש. כן? בית המקדש נקרא לבנון. והוא יהיה כמו קרמל. קרמל זה פחות. מה ההבדל בין מה זה קרמל? קרמל זה כל מקום שהוא על הגבול בין שני סגנונות. למשל, המקום שבו יש מעט עצים נקרא קרמל, כי זה לא שדה וזה גם לא לבנון. זה משהו באמצע. כמו כן גם הים, הקרמל, הר הקרמל, הוא יורד לתוך הים. אז הוא יבשה או ים. יש גם יישוב בדרום הר חברון שקוראים לו קרמל. למה קוראים לו קרמל? כי הוא על הגבול בין המדבר ליישוב. זה בדיוק המקום של הגבול. כמו כן גם, לגבי חיטה, שחצי בשלה, חצי לא בשלה, נקראת קרמל. נכון? כן, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו. אז מה זה הקרמל שמה? מדובר חיטה שהיא חצי מבושלת. יש גם מקום שנקרא קרמלית. מה זה קרמלית? זה לא, כן, כארמלית. זה לא רשות היחיד, וזה לא רשות הרבים. כן? זה משהו באמצע. אז מה שאומר? לא, כארמלית, שאתה לא יודע אם זה כזה או כזה. כארמלית.
כארמלית,
ארמלה זה ארמית. כן, זה בארמית, אלמנה. כן, אז כארמלית, זה דרשה של הגמרא, זה דרוש כזה. כן, כארמלית, לא, אתה לא יודע אם אלמנה או לא אלמנה, משוחררת או לא משוחררת. כן, אז מה שקרה, ושב לבנון לכרמל. והכרמל ליער ייחשב. ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר. כן, עד עכשיו עשיתם כאילו אתם לא מבינים. עכשיו יבינו, בעל כורחם. כן, ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר. גם מי שלא שומע, פתאום הופך להיות שומע. כן, לפי הכלל הידוע מצהל הקדוש, שמה שלא עובר דרך הראש, עובר דרך הרגליים. ומאופל ומחושך. עיני עיוורים תראינה, בתוך החושך אתם תראו. כן, זה ביטוי חריף. כן, כלומר, אתם חושבים שאתם לא מבינים, שאי אפשר להבין את ההיסטוריה, בסוף אתם תראו את ההיסטוריה. אתם תבינו איך זה עובד. ויספו ענבים בשם שמחה. מה זה ויספו? סימן שיש להם כבר שמחה. נכון? אם מוסיפים להם שמחה, סימן שכבר יש שמחה. כי להיות ענב זה כבר שמח. מי שיש לו ענבה הוא תמיד שמח. למה? כי הוא לא מצפה. הוא לא מצפה שיכבדו אותו מעבר כפי מעלתו. כי הרי הוא לא מייחס את המעלה לעצמו. לכן הענב הוא בהגדרה שמח. מי שיש לו גאווה הוא תמיד עצוב. כי הוא מחכה לפי גאוותו שהוא יקבל את היחס הראוי לו מצד גאוותו. אבל הענב אין לו בעיה כזאת. אבל מה? כיוון שהקדוש ברוך הוא יתגלה וההיסטוריה תתברר כפי שיטתם של הנביאים, ויספו ענבים בשם שמחה. עד כאן מובן? או שהיו או שיהיו. טוב, מן הסתם, תמיד הרי, לא כולם רעים. מן הסתם, בחוג הקרוב לישעיהו הנביא, היו בכל זאת כמה חבר'ה טובים, לא? עובדה שלישעיהו היו תלמידים אחר כך. כן, הוא דיבר על זה, על לימודיו. כן, ויאספו ענבים בשם שמחה. ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. מה זה אביון? מה זה אביון? אני. אז למה כתוב אני ואביון? משהו זה לא אותו דבר. דרגות בעוני. מאוד עני. מאוד עני בעברית אומרים דל. יש עני ודל, או רש. אבל אביון זה תכונה בנפש. מישון מתאווה. יש תאווה באלף, בוו, יש תאווה בבית. כן, אביון זה אדם שרוצה כסף, למשל. כן, הרי כתוב, פתוח תפתח ידיך, לענייך לאביוניך. לאחיך לענייך. לאביונך, זאת אומרת, וכתוב, לא תרע עיניך מאחיך האביון. זאת אומרת, מהעני אפשר להבין שלא תרע עיניך. אדם רואה אדם שאין לו כסף, ודאי שהוא רוצה לעזור לו. אבל כשהוא רואה אחד שיש לו, ובכל זאת מבקש הלוואה, רע עינו. כן, אז האביון זה לא אדם שהוא דל מבחינה כלכלית, אלא אדם שיש לו תכונה נפשית שהוא מבקש, שהוא תמיד מרגיש חיסרון. אז פה הכינוי, פה אביוני אדם, זה לא כינוי לאדם שרוצה כסף, אבל הוא בעמדה של ענווה. כי האביון תמיד מרגיש שהוא ריק. נכון? הוא מרגיש ככלי ריק, למרות שיש לו. אז זה בעצם צורה אחרת של תיאור הענב. הענב הוא אביון. מובן מה שאני אומר?
אמרנו שהענב לא מצפה שיחבדו את
עצמו. נכון? נכון. אבל מה יש לענב? ענב הוא כלי קיבול. נכון? כי מעצמי אין לי כלום, אז אני רוצה לקבל. לכן אומרים, דברי תורה ניתנים דווקא למי שענב. למה? זה נמשלו למים. מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. אף אין דברי תורה, ניתנים אלא למי שדעתו שפלה עליו. כלומר, העמדה הנפשית של לומד התורה, זה שהוא חש ככלי ריק, ואז הוא יכול לקבל. ברור, מה שאין כן, מי שמרגיש ככלי מלא, לא יכול לקבל. אז לכן העמדה של האביון הכלכלי, זה דומה לענב המוסרי. בדיוק, בדיוק. האכלה. הוא עצמו כמחל שמקבל. לכן נקרא אביוני אדם, בקדוש ישראל יגילו. מי זה קדוש ישראל? הקדוש ברוך הוא, נכון? למה ישעיהו משתמש פעמים רבות, עשרות פעמים, בביטוי קדוש ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא? הרי אתם יודעים שזה כמעט תו תקן רשום אצלו, כן? זה סימן רשום. אז תגיד, אלוהי ישראל. זה לא סתם. קדוש ישראל, הכוונה שהקדוש ברוך הוא שומר את בריתו גם במצבי שפל. גואלנו, השם צבאות שמו, קדוש ישראל. כלומר, בסוף יהיה בסדר. הרי מה הוא אמר לפני כן, הנביא? הוא אמר, אתם לא רואים כלום, לא מסתכלים, התמהמהו ותמהו, השתעשו ושוב אתם שיקורים, נכון? אבל יבוא זמן שכולכם יראו. מתי יבוא הזמן הזה? בסוף. נכון? ושם הוא ביום ההוא. כן? הרי, אם תסתכלו ההבדל בין פסוק י' ז' לפסוק י' ח'. פסוק י' ז' מדבר על מאורעות קרובים. עלו עוד מעט מזער ושב לבנון לכרמל וכרמל היער יחשב. פסוק י' ח' לעומת זה, מדבר על דברים רחוקים. ושמעו ביום ההוא. היום ההוא זה תמיד מקום, זמן רחוק אצל הנביאים. כלומר, באופן מיידי יהיה חורבן, אבל אחרי הרבה זמן אתם תבינו. כן? זאת אומרת ש... למה דיברתי על זה? קדוש ישראל זה אלוה שיש לו סבלנות. בסוף זה יגיע. גואלנו השם צבאות שמו, קדוש ישראל. כי אפס עריץ וחלה לץ ונחרטו כל שוקדי אבן. מחתיאה אדם בדבר ולמוכיח בשער יקושון וייתו בתוהו צדיק. מובן? טוב, אז אם זה מובן נעבור לפסוק הבא. לא מובן. כי אפס עריץ. מה זה עריץ? מי שמשחית את העולם. כן? יבוא זמן שלא יהיה מי שמשחית את העולם. כי אפס עריץ. וחלה לץ. לא יהיה יותר לץ. מה זה לץ? מתלוצץ. מה המשמעות? מה היא העמדה הנפשית של הלץ?
אין שום דבר משמעות.
אין דבר חשוב בעולם. זאת עמדה נפשית כזאת. שיכולה להיות מלומדת, יכולה להיות פילוסופית. כלומר, הלץ הוא לאו דווקא ליצן. הלץ הוא מי שאומר, אין משמעות. כיוון שאין משמעות, הוא נותן לעצמו דרור לכל כיוון שלו, ונחרטו כל שוקדי אבן. כל מי ששוקד, כלומר מתאמץ, לעשות רע. שוקד לעשות אבן. מחתיה אדם בדבר. מה זה מחתיה אדם בדבר? מה זה דבר? רש"י כותב, הם נביאי השקר. כן? כלומר, משתמשים בדיבור כדי להחתי. ולמוכיח בשער, יקושום. כלומר, דווקא הם ממתינים למי שמוכיח בשער, ויקושום. מה זה יקושום? נלשון? מוקש. מוקש. כלומר, הם מחכים לו. ויתו בתוהו צדיק. מה זה בתוהו? מסיבות של שקר. הם מתאים מן המשפט, משפט הצדק. לכן, כה אמר השם אל בית יעקב, אשר פדה את אברהם, לא אתה יבוש יעקב, ולא אתה פניו יחברו. מה זה בית יעקב? זה עם ישראל. אשר פדה את אברהם. מי פדה את אברהם? אני שואל, מי פדה את אברהם? אני שואל, מי פדה את אברהם? הקדוש ברוך הוא. כלומר, אתה אומר, השם, עליו הוא נאמר כאן, אשר פדה את אברהם. אולי אפשר לקרוא את זה אחרת. שיעקב פדה את אברהם. נכון? אז יש בזה באמת אצל חז"ל שני פירושים. יש מי שמפרש, פדה את אברהם, הקדוש ברוך הוא פדה את אברהם. יש מי שאומר, יעקב פדה את אברהם. במשפט אפשר להבין את זה ככה, אפשר להבין את זה ככה. מה? תלוי איפה אתה שם את הפסיק. למה יעקב פדה את אברהם? ממה צריך לפדות את אברהם בכלל? מה אתה רוצה? כן. ממה צריך לפדות את אברהם? אפשר להגיד, זה כבר במדרשים, כשזרקו את אברהם לכבשן האש, היה צריך לפדות אותו. אבל בפשטות כאן המילים יעקב ואברהם הם כינויים לעם ישראל. גם עם ישראל, גם אברהם זה שם של עם ישראל. מה? לא, המילה אברהם היא אחד הכינויים של עם ישראל. בסדר? תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו ממקדם. אבל כאן אנחנו רואים בו איזה קשר נסתר בין הזהות יעקב לזהות אברהם. אברהם, השם שלו זה אברהם, אב המון גויים נתתיך. הוא אוניברסלי, הוא מקיף את כל האנושות. יש לו אפילו ילדים שמקימים אומות אחרות מעם ישראל. מה שאין כן, יעקב, מיתתו שלמה. כן, יעקב הוא לכאורה, הוא ישראל נטו. עכשיו, היה מקום לומר שיעקב הוא קטן יותר מאברהם. כן, כי הוא רק עם ישראל. ואילו אברהם הוא קוסמופוליטי. אז לכן יעקב מצדיק רטרואקטיבית את אברהם. זה מה שאומר, יעקב פדה את אברהם. וזה מה שאמרו חכמים, שכשזרקו את אברהם לכבשן האש, הייתה שאלה, בזכות מי הוא ניצל? איך הוא נפדה מן האש? בזכות יעקב העתיד לצאת עם בן. כיוון שיעקב גנוז באברהם, אז גם לאברהם יש זכות. כן, בלי זה הוא לא היה יוצא מן הכבשן. לא. כי זה שאדם הוא צדיק, זה עוד לא סיבה שהוא ינצל מן האש. כן? אתה לוקח צדיק, שם אותו באש, הוא נשרף. אבל אם אתה לוקח אומה, שם אותה באש, היא לא נשרפת. יפה. זאת אומרת שאברהם יש לו הצדקה בתור אבי האומה. אנחנו רגילים שאנחנו קוראים בתורה, לחשוב שאברהם זה המונותאיסט הראשון, שובר הפסלים. אבל אם תסתכלו בתורה, לא מוזכר הדבר הזה אף פעם. מי הוא אברהם לפי הסיפור של התורה? אבי האומה. זה מה שמסופר עליו. מי שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, לזרעך אתן את הארץ. כן, אז מאיפה אנחנו יודעים שהוא שבר את הפסלים? במדרש. ודאי שיהיה לו קשר. אז מה? מן הסתם. אתה אומר כל מיני מילים יפות, אבל הן לא כתובות. אני מעניין, למה זה לא כתוב, הדברים האלה? נכון, מלכי צדק דווקא מופיע כמאמין באל אחד. ואברהם, זה לא כתוב. אנחנו יודעים מהתורה שבעל פה שאברהם יאמין באל אחד. אבל זה לא כתוב בתורה שבכתב. כן, אגב, הסיפור של שבירת הפסלים, שכתוב במדרש, הוא גם מובא, אבל זה אסור לגלות, בקוראן. אז אל תגלו. בסדר? עכשיו, שם זה כאילו, זה פשט שם. עכשיו, מה שאני אומר, שיש פה גם צורך לפדות את אברהם מבין האומות. הרי אברהם גדל בסביבה שאין לו תמיכה חברתית. כן? כלומר, כולם עובדי עבודה זרה. אז צריך לפדות את אברהם. אז אלוהי ישראל פודה את אברהם. או על, אפשר להגיד שיעקב פודה את אברהם. לא אתה יבוש יעקב. אגב, מה ההבדל בין פדה לגאל? למשל, בהגדה של פסח אנחנו אומרים, על גאולתנו ועל פדות נפשנו, ברוך אתה השם גאל ישראל.
כן? זה קשור לארץ.
ו?
פדיעה זה לגוף.
פדיעה זה לגוף?
לנפש.
אז תחליט. הרב חרל"פ אומר ככה, שגאולה זה לגוף, ופדיון לנפש. ואיך זה נקרא ביחד שניהם? גאולה פלוס פדות, ישועה. ישועה, כן. לכן כה אמר, השם אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, לא אתה יבוש יעקב ולא אתה פניו יחווהו. כלומר זה על דרך הרטוריקה, הוא לא יחווה. כי בראותו ילדיו, מי יראה את ילדיו? יעקב. מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי, ויקדישו את קדוש יעקב, ואת אלוהי ישראל יעריצו. כלומר, יבוא זמן שיהיה קידוש השם מתוך זרע בית ישראל, ולכן לא יבוש יעקב ולא יחברו פניו, וידעו תועי רוח בינה ורוגנים ילמדו לכך. מה זה? וידעו תועי רוח בינה. מה זה בכלל לטעות ברוח בינה? אבל איזה דרך לא נכונה? אתה יודע, תועי חוכמה, תועי בינה, תועי דעת. מה ההבדל? אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אז בינה זה מה שאנוש צריך. נכון? כן, אבל מה, או כוח המבחין. כן, אבל מה הייתה הטעות של אנוש שצריך ללמד אותו בינה? נכון, עבודה זרה. התחילה עבודה זרה בימה. אז זה תורה רוח בינה, זה עובדי עבודה זרה. נכון? וידעו תורה רוח בינה, ורוגנים ילמדו לקח. מה זה שרוגנים ילמדו לקח? מה זה רוגנים? מה? לכעוס, נכון? ותרגנו בהוליכם. נשון נרגן. אין לך מתעצבן. מי זה הרוגנים האלה שצריכים ללמוד לקח? אז יש פסוק באמת, ותרגנו בהוליכם, ותאמרו, מה המשך הפסוק? בשנאת השם אותנו הביאנו אל הארץ הזאת, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. כלומר, יש עמדה שאומרת, איפה שהקדוש ברוך הוא עושה טובות, שהוא מתכוון לעשות רעות. כן? ותרגנו, כלומר, זה מי שמפרש את ההנהגה האלוהית לרעת האדם ולא לטובתו. איפה מצאנו דבר כזה? לא, שם מדובר על המרגלים. כשהיה מעשה המרגלים, הם אמרו, בשנאת השם אותנו, הביאנו אל הארץ הזאת. כותב הנציב מוולוז'ין, מדוע התורה סיפרה את הטענה המוזרה הזאת, של ותאמרו בשנאת השם אותנו. כי כשאנחנו קוראים את הסיפור, אחרי זמן רב, אנחנו מבינים שזאת הייתה טעות. ברור שהקדוש ברוך הוא התכוון לטובה. אומר הנציב, כיוון שעתידה לקום בהיסטוריה טענה, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לישראל בגלל שהוא שונא אותם, זאת הטענה הנוצרית, שהתורה ניתנה לישראל מפני שנאת השם אותם, וכשם שאנחנו רואים שנתינת הארץ בוודאי לא הייתה בשנאה, כך נוכל לענות, כשם ששם טעו, גם אתם טועים, לחשוב שהתורה ניתנה בשנאה. כן. מה זה אחרי הנצרות? הנצרות עדיין קיימת.
לא, זאת אומרת, אז רגע, הוא בונה את זה על מה שהוא רואה, על מה שהוא חווה בעצם בנצרות, שהנצרות...
יש טענה נוצרית בעולם שהתורה ניתנה לישראל מפני שנאת השם את ישראל.
אוקיי.
רצה הקדוש ברוך הוא לחייב את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות. ככה הם אומרים. כנגד זה בא רבי חנניה בן הקשיא. טענה מפורסמת. מה? לפני 2000 שנה בערך, כן.
2000 שנה. ועכשיו בא הנציב ורוצה לפרש את זה, שזה בעצם הטענה של הנצרים יותר מורכב.
לא.
מה?
לא, זה לא מה שאומר הנציב. הנציב מסביר מדוע התורה כתבה את הטענה של המרגלים. כדי שנדע כאשר תקום טענה דומה לענות. לא, התורה כבר כתבה את זה. התורה נכתבה לפני שהייתה נצרות. זה ברור לך? בסדר. התורה מספרת לך טענה דומה לטענה הנוצרית בנושא אחר. שטענו שארץ ישראל ניתנת לנו מסיבות של שנאה. אז הוא אומר, כשם שאנחנו מבינים שזה טעות, כך אנחנו נבין על טענה דומה שהיא טעות. בסדר? שנוכל לענות עליה. אז יכול להיות כאן שהרוגנים שילמדו לקח, זה נפילתה של הנצרות בבוא הזמן, כן? שהם פתאום ילמדו לקח. מה זה לקח? התורה נקראת לקח, נכון? לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. טוב, זה מבט כללי על ההיסטוריה, כן? שיש אצל ישעיהו הנביא, כמו שאנחנו ראינו מספר פעמים. טוב, עד כאן להיום, שלום.